אז אני אתחיל עם זיכרון שעולה לי כמעט כל פעם שאני בריטריט כזה של מנוחה עמוקה, של רגע מאוד צעיר שלי בדרך של התרגול. והייתי בקורס מורים ליוגה עם המורה הנפלאה שלי, אורית סנגופטה. והייתה לי חברה קרובה בירושלים שחלתה, שגילו לה גידול ממאיר במוח. והיא ככה, מתוך כל הדברים שהיא התחילה לעשות, פנתה אליי שאני ילמד אותה מדיטציה. וזה הלחיץ אותי מאוד. רק בקושי התחלתי לשבת. ופניתי להורית, ואמרתי, זו הסיטואציה, התבקשתי לשבת עם חברה, ואיך מלמדים. והיא אמרה לי, אין לך מה ללמד, פשוט תשבי איתה. ואז היא הוסיפה שאנחנו נוטים מאוד להתבלבל עם כל העניין הזה של האיך, ושזה מפתח מין תלות בעייתית. בדרכה היא אמרה את זה, דרכה ייחודית. והמטאפורה שעלתה לה, שאני ארחיב קצת, זה שאנחנו נשענים על הדרכים פנימה, על הטכניקות, זה באמת משונה שהקבוצה מפוצלת ככה, בסדר. שאנחנו נשענים על הטכניקות באופן כזה שזה קצת כמו לצאת לטייל עם כלב כל פעם עם הרצועה, ואז לחשוב שרק עם רצועה הכלב שלנו יכול להתהלך. כמובן שאני שומעת ומדברת דרכים והנחיות 20 שנה או משהו כזה מאז, אבל נשאר לי שלא להתבלבל בתפקיד של הרצועה. הרצועה זה רק רצועה, ובינתיים יש לי גם כלבה. והיא כבר איזה שנה וחצי, לא, כמעט שנתיים. והיא גדולה, גדולה וחזקה מאוד, ו ילדותית קצת, כאילו, טובת לב קצת מתלהבת. ואנחנו גרים למזלי, משהו כמו 100 מטר מהבית, יש את השער הצהוב שמוציא מהמושב, ולשטחים שבצד אחד שטחים חקלאים של מטעי זית וקרמים, ובצד השני חורש, פארק אדולן, חורש טבעי, אז נהדר. ובהתחלה אני ממש התעצלתי, חשבתי שזה מיותר, המאה מטר האלה, לשים את הרצועה. כי מה כבר יכול לקרות? זה 4 בתים בערך ופינה. אבל הרבה יכול לקרות. ובבית ממש לידינו יש גדר בטון בערך בגובה כתף, ואין לה שום בעיה, יום אחד היא דלגה מעל, רק כדי לחרבן על הדשא. וזה היה, גם אני לא יכולתי לדלג מעל כדי לנקות, כי זה היה מצב לא נעים. וגם היא יכולה להפיל אותי בקלות, זאת אומרת, רק לפני שבוע היא לא הפילה אותי, היא הפילה את הילדים שלי 1,000 פעם, אבל אותי עוד לא, כאילו אני כל פעם מצליחה להיאבק. אבל לפני ממש שבוע הייתי מוסחת, דיברתי עם הצעיר שלי, והיא ראתה חתול, וזהו, אני הייתי על הרצפה. תוך שנייה. אז בתקופה הזאת שחשבתי שזה מיותר לשים עליה את הרצועה בקטע הקצר הזה, קרו הרבה דברים, והיא לפעמים פשוט לא באה לטיול, היא מצאה חברים, ואני הלכתי לבד בשביל, כי היה לי רק את החצי שעה, אמרתי, טוב, אני אקח את עצמי לפחות לטיול. ומאז הגעתי למסקנות שכן צריך את ה... במאה מטר האלה אני שמה... זה קצת מטאפורה וגם כמובן סתם אנקדוטה. אז יש את הרצועה, ואז כשאנחנו מגיעים, אני מורידה את זה, ואז כבר לא אכפת לי מה קורה. אז זה גם המטאפורה בעצם. כי הרבה פעמים היא איתי, אני פוגשת אותה, והרבה פעמים היא נעלמת בחורש, שהיא אוהבת מאוד, ואז אין לי מושג איפה היא. וזה מפתיע פתאום שהיא לידי שוב. אז בעצם אני רוצה לדבר קצת על ה... על המקום הזה של החופש בתרגול, בחוויה בעצם, בחוויה של השער הצהוב הזה, מאיזשהו משהו שנוח, ששומר עלינו, הנה הגוף, הנה הבטן, הנה הנשימה, הנה הצלילים, הנה אוריינטציה שמיטיבה איתי ושומרת מכל מיני. ואני משאירה מקום, או אנחנו משאירים מקום, לא ברור למה. זה יכול להיות נורא חמקמק ולא מוכר. וכמו שג'איה נתנה דוגמה, נדמה לי אתמול, שאנחנו מגיעים למשהו שמרגיש באיכות מאוד אחרת, והרבה פעמים אנחנו, רגע, איפה, כאילו, קליק, חוזרים למשהו מוכר. בין אם זה משהו שמפריע לנו, או פשוט משהו ש... איזה קרקע. אז... אז לעזור לנו קצת לגעת בדבר הזה, שאין לו בהכרח מילים או דרך או... אז חשבתי להציע שאם יש מישהו פה עכשיו שרוצה לחלוק משהו כזה, איזשהו חוויית מפגש מכאן, מהריטריט, עם הלא מוכר, עם פתוח, עם פתיחות, עם חוויה אחרת, עם הקצה של משהו לא מוכר. אז אני נשמח, אני חושבת שכולנו. כן. כולם שומעים? שמעו? כן? יופי. ואיך זה הרגיש?
נעים.
נעים? איזה יופי. עוד שיתוף. תודה. כן.
מביך לשתף כמו לא כך הרבה אנשים שאני לא מכירה.
אני יודעת.
אני מרגיש לי שכולנו יכולים לתמוך אחד בשני בדרך הכל כך, קצת לשם קודם, לא יודעים אפילו לאן, אבל זה נכון, ללכת בה. אז יש את 100 מטר של הגוף. הנשימה שלי, המקומות, כשג'איה וואטו, מישהו מנחה, זה אפילו יותר קל, כי יש איזה משהו שרגע משקיט את המלל האינסופית של הבליל מילים של הכל בראש. ואז אם אני לא מופסקת על ידי, נסחפת על ידי מחשבות הנה והנה, אז מצליחה להעמיק את את הנוכחות עם הגוף והצלילים, יש משהו בגוף משתנה. זאת אומרת, יש התרחבות, יש התמוססות, יש משהו שהוא אין צורה ברורה כבר. זה החוויה של הנוכחות שהיא כאילו בלתי שמזכירה לי שיש משהו שהוא מעבר לגוף. אבל זה מאוד חמקמק, לעתים רחוקות אני מצליחה להיות שם יותר מי. אין לי מושג ברמת הזמן, אבל לא יודעת כמה זמן שזה נשמה זה. זה לא מבהיל אותי, כי אני מכירה את זה כבר. זה עדיין לא מרגיש, אבל מין שדה מוכר כזה, שהנה, עכשיו אני יכולה גם בתוכו לעשות משהו, וזה יישאר לו. לא, זה קורה. אוקיי. שלווה. זאתי. אוקיי. וזה, ואז הולך. כאילו, משהו כזה.
וואו. מקסים, תודה. אני מרגישה שחשוב לתת מקום במילים לדבר על הלא מילים הזה של מה שאנחנו נופלים לדרכו של דרך לא מוכרת של חוויה של פתיחות והאפשרות שזה פותח, וגם וקצת קצת זה עלה להכיר בכמה שאנחנו חשופים, פגיעים, להכיר בזה, בדבר הזה, ב-vulnerability. היה לי רגע הפתיע אותי קצת, לא חדש, אבל הפתיע שזה הגיע אתמול דווקא באחת מהמדיטציות שעבר רגע, אולי זה היה בסוף, שעבר רגע שהרגשתי פתאום מין שבריר שנייה של כמעט בהלה, של ככה הייתי פה, של אני לא יודעת, זה מרגיש כמו חלק כל כך נוכח בריטריט, שאנחנו ביחד כאן ולא מכירים ומרשים לעצמנו שיש איזה עידוד להיחשף אל מקומות לא מוכרים תוך כדי שאנחנו יושבים או אפילו שוכבים זה ליד זה. בכלל, כמה שאנחנו חשופים כבני אדם בהשפעה הדדית, ולפעמים אני חושבת על זה, לא שחוקרים לא חשבו על זה הרבה, אבל על סתם על עצם המעבר הזה להיות יצור זקוף אי אז, ואיך כל החלק הזה, חזה ובטן, פתאום חשוף אחד לשני, בלי איזה שריון ממש. גם המקום של הלא נודע, ההזמנה הזאת, וגם ההזמנה של השכיבה, וגם ההזמנה של השתיקה המשותפת, לחלוק את זה ביחד. פותח מאוד, פותח מאוד להרגיש את הרגישות שלנו, את החיישנים, את הפתיחות, את הרגישות במובנים הכי טובים, את הזיקה החוצה, וגם את החשש. זה מקום כל כך נכון לחקור את זה במובן המורגש של זה, לחקור את חוויית הרגישות, החשיפות, וגם הרגעים של צורך בהגנה, של החזקות. רק עכשיו סיפרו לי, אולי זה ידוע לחלק, על אקספרימנט שעשו באוניברסיטת הרווארד, אני חושבת, על מטרונומים. שמעתם על זה? שזה שישה מטרונומים, כזה של קצב, שאם שם אותם על משטח, אני חושבת קצת, עכשיו אני אגיד באנגלית, כי אני לא זוכרת איך אומרים, semi-permeable, משהו כמו ספוג קשיח. כן. אבל קשיח, משטח כזה. ובהתחלה כל אחד באופן רנדומלי, ולאט לאט סינקופציה, ואז סינכון. ונורא התפעלתי כששמעתי את זה ממש לפני כמה ימים. אמרתי, אבל זה לא חי, זה לא ביולוגיה, אבל זה חוקי פיזיקה עמוקים מאוד שגם אנחנו נתונים להם. אז לא יודעת, רק ככה להביא את זה כאן, לתודעה המשותפת, לחוויה המשותפת. וכמובן לא רק כאן, כל מיני מערכות. אני לא ידעתי על המטרונומים, אבל אני חיה עם עוד 4 אנשים, מבוגר ו3 ילדים, והאפשרות של סינקופציה, קקופוניה וגם סינכרון, כולם מוכרים מאוד, כל האפשרויות. אז אנחנו רק יומיים כאן. אני מרגישה שתמיד מגיעים לרוב לריטריט עם הרבה גודש. כן, זה לא גודש פיזיולוגי, אבל איזו דחיסות בראש, בלב. וחלק מההתחלה, גם הדברים שמרגישים לנו לא ברורים, וגם הדברים שמרגישים לנו לא נעימים, הרבה פעמים זה פשוט איזה קצת עברו, קצת הדברים קצת יוצאים החוצה, מתרווחים. אני רוצה להקריא משהו מפמה צ'ודון, האהובה. על מה זה, על למה, על הלמה של התרגול. היא אומרת, This is not an improvement plan. It is not a situation in which you try to be better than you are now. If you have a bad temper and you feel that you harm yourself and others, you might think that sitting for a week or a month will make your bad temper go away. You will be that sweet person that you always wanted to be. Never again will a harsh word leave your lily-white lips. Matsrika. The problem is that the desire to change is fundamentally a form of aggression toward yourself. The other problem is that our hang-ups, unfortunately or fortunately, contain our wealth. זה סוג של חוכמה ש תמיד שווה להיזכר בה, הדבר האחרון הזה, שבהנגאפס, אני רוצה להגיד השטיקים, אבל זה ההרגלים הנאורותיים שלנו. מה?
אחיזות.
כן, גם אחיזות.
כמו שנתקלים.
תקיעויות, כן. רציתי להגיד את זה גם, יש נטייה להגיד גם שריטות, אפשר להגיד הרבה דברים. כי hang-ups זה גם סלנג באנגלית, אז אפשר להגיד הרבה דברים. אבל כן. באנגלית או בסדר. אז היא אומרת שהתרגול הוא לא תוכנית שיפור עצמי. וזה משהו שאפשר לשמוע כל הזמן, כי כל הזמן נכנס לשם איזה רצון שזה מה שזה יהיה וזה מה שזה יעשה. והיא אומרת, גם כי יש ברצון הזה איזושהי אגרסיה כלפי עצמנו, איזושהי תוקפנות, איזושהי אלרגיה, ג'איה תמיד הייתה אומרת, אני זוכרת, משהו, התנגדות לעצמנו. והדבר האחר זה שבדיוק אותם תכונות, אותם דברים שקשה לנו איתם בעצמנו, ושמסבכים אותנו בינינו לבינינו ובינינו לבין אחרים הרבה פעמים, יש במקור, בשורש שלהם, גם את המתנות שלנו. אז גם אי אפשר להיפטר מהם וגם לא לא כדאי. אז גם אבל מין משהו שאפשר לקחת איתנו לרפלקציה למשך הלייפטיים הזה. מה שהיא מציעה כאן בפרק הזה שקראתי, וגם הרבה פעמים במה שהיא כותבת, אבל כאן היא ככה מדייקת לכלים, זה נחמד, שלושת הגישות. והראשון זה דיוק, שכאן אני שומעת את ה את הניסיון להישאר באופן ישיר עם החוויה. כנגד הנטייה הרבה פעמים לגעת בחוויה לרגע ולזוז משם אל כל הסיפור שאנחנו יודעים. אז מלגעת בחוויית הצליל של הציפור או של ה משתעל של ידינו, או זיכרון שמרגיש באיזשהו הרגשה, והדיוק זה להישאר נורא נורא קרובים, לא יודע, אמרה, כמו להתקרב לאדמה, נורא נורא קרובים לחוויה עצמה, הדיוק, ולדעת שיש נטייה, נכון, זה בגלל, ולהבין ולהיזכר ולתייג, וכל מה שבמגירה ששלף, כל מה שבפייל הזה על הדבר הזה. אז להישאר מדויקים עם החוויה, קרובים עם החוויה. אז זה ה-precision אצלה, והשני זה gentleness, עדינות, שזה כל ה גישה של לקחת באיזי ולסלוח וחמלה ולזהות את ה תוקפנות הזאת שדובר עליה קודם, ולראות אם משהו בגישה הפנימית יכולה למוסס אותה. והשלישי, זאת אומרת, אפשר להרחיב עוד הרבה על precision וגם על gentleness כמובן, אבל הכי עניין אותי עכשיו זה השלישי, שזה letting go. שהיא מסבירה שבאמת זה הכי חמקמק כאן. כי אם אפשר איכשהו לגשת ל, עם איזשהו הנחיות, עם איזשהו רצועה, עם איזשהו אוריינטציה, איך עושים precision, איך עושים את הדיוק, את החוויה, איך עושים את הטוב לב הזה, אז איך איך לא, איך משהו אחר, איך לרדת מהמסלול המוכר, אז זה איך מחזיר אותי לתחילת השיחה. זאת אומרת, איך לרדת איך להישאר פתוחים ככה שאולי לא נלך במסלול המוכר, ואולי לא יודעת איך זה מרגיש ומה נפגוש. בתחושה שלי, וגם שלה, יש קצת סימוכין, שיותר קל להבין איך לדייק, איך להקשיב לחוויה, איך לפגוש את החוויה הישירה. ככה להתחיל להבחין מהי החוויה הישירה של צליל, של תחושת גוף, אפילו של רגש, ומהי הרבה מאוד תוספות שאנחנו מביאים, ואיך להישאר בחוויה הישירה, או לחזור שוב ושוב, לפתח את הנאמנות הזאת, ושעדינות או טוב לב, גם דבר חמקמק הרבה פעמים, אבל שאפשר להבין, לתרגל, אבל שה-letting go, השמטה של ההרגל, זה סוג של נגטיב. לא ברור איך עושים את זה. זאת אומרת, אין משהו שאומר איך, נניח, אולי דווקא זה כן, אבל איך אנחנו מוצאים את עצמנו בחיים בפתח של הרגל, מה שזה לא אומר, בחיים או בתרגול, בחוויה, ברזולוציה הכי קטנה, בתוך השקט הזה של הימים האלה, או ברזולוציה הכביכול מהירה יותר של החיים, בתוך אינטראקציות, ולא קורה ההרגל שטבוע בנו, שהיה טבוע בנו. אז זה קצת כמו מבחינתי הטיול בשטח הפתוח, שלא אי אפשר להיצמד עם הרצועה והכלבה לשם. הנה, אנחנו בשינוי הרגל. גם הכי מעניין אותי בימים אלה, מה בדיוק במקום? זה לא תכנות חדש. לא קניתי את תוכנת השיפור. לא מכרו לי בכל מקרה, ניסיתי, אבל... לפני כמה שבועות, זה התחיל עוד לפני, הבת שלי מיקה לומדת מזה השנה רק טייקוונדו, בת 10. ופעמיים בשבוע, ומסתבר שהיא טובה. לא ממש, אני בעיקר עסוקה בלהחזיר לזה, עוד אימהות, קרפול. לא ראיתי אותה במיוחד, ואני לא מבינה בזה דבר. אבל מסתבר שהיא טובה, כי המאמן נורא נורא ביקש שאני אעשה את כל מה שצריך כדי שהיא תשתתף בתחרות הארצית בירושלים, שזה היה לפני כמה שבועות. ורק שמעתי על זה והיה לי חשש שאני לא רוצה את זה. ואז הבנתי שצריך לעשות בדיקת לב בירושלים איזשהו יום. דווקא הורים אחרים לקחו אותה, אבל נחסך ממני. ואז הסתבר שצריך לקחת אותה לרמלה להישקל 28 קילו. ואז הגיע היום, ואז הסתבר שצריך לתת לזה יום. אז בגלל שלא היה לי תחושה נפלאה, אז אני דיברתי, כמה פעמים פניתי גם לאבא של מיקה וגם למאמן, באמת, האם זה הכרחי כשהיא רק בסך הכל התחילה השנה. והוא אמר, המאמן, שהיא ממש טובה ויש לה סיכוי, והוא ממש מעודד את זה שהיא תחווה את החוויה הזאת. אז השלמתי עם זה, ובאותו יום זה מה שעשינו, ועלינו בבוקר לירושלים, וקיבלנו את המספר, מתי בערך, זאת אומרת, מה המספר הקרב שלה, מתוך זה בעולם ספורט גדול. ויש כמה זירות, והרבה מילים חדשות מהדבר הזה. בכל מקרה, אמהות בסביבה אמרו לנו שאם זה המספר שלנו, זה בטח יהיה 3:00 PM. היה 9:00 AM. לא רציתי לאבד את החנייה הטובה שמצאתי, וגם לא רציתי לצאת מהראש. אז הבנתי שזה כמין, אוקיי, זה מה שאנחנו עושות היום, אנחנו פה. וגם הזדמנות, היו לה כמה הזדמנויות להתאמן, גם עם המאמן וגם עם חברים בקבוצה שהיא מכירה. ובאמת התרשמתי מאוד משהו אנרגטי כזה, והרבה טכניקה וקפיצות. וראיתי שזה מביא לה שמחה, ראיתי שמחה בגוף. וזה היה מין יום בונדינג כזה, עשינו בונדינג של ג'אנק פוד, שאני בדרך כלל משאירה רק לרכבות בהודו ובתי חולים. זה היה עוד מין יום כזה שאפשר ג'אנק פוד. ועוד כמה דברים, היה בסדר, והיה מין רגע קצת לפני הקרב, התור שלה, שעבר לי בראש, עם כל האווירה הטובה, החיובית, במיוחד שלה, כי אני כבר השלמתי עם הביטול זמן, מה יקרה אם היא לא, בעצם אם זה, אם היא תפסיד. זה הכל לפי קטגוריות משקל, ולא היו הרבה בנות בקטגוריה, אבל אז ידעתי שהרבה אני לא אהיה שם, אבל anyway, מה יקרה? חשבתי לעצמי, תוך כדי שאנחנו כבר מתכוננות, ועלה לי מין, כאילו הגיע מתוכי, אבל לא לגמרי. זה הפתיע אותי מה שהגיע, התשובה הפנימית שהגיעה, שזה יהיה הרבה תחושות לא נעימות. Unpleasant sensations. כן, זה היה כמו איזה מסר ממורה. זה מה שזה יהיה. ואז התחיל. זה רק דקה וחצי כל הדבר הזה. ולמדתי שהם שמים כפפות וגרביים כאלה עם חיישן חשמלי, בשביל שזה לא יהיה מבוסס על העוצמה של הביתה או המכה, אלא רק על הדיוק. לא צריך כוח. אבל היא הייתה מול ילדה עם חגורה סגולה, אני חושבת. בכל מקרה, 6 שנים. אז באמת ראיתי שביתי מוכשרת בזה מאוד, כי היא הצליחה. עכשיו אני קופצת תוצאה 5-11 או משהו. אבל ראיתי איך ממש די מהר, שהיא באה עם כל השמחת חיים גוף שלה, ומאוד מהר היא קיבלה כזה טק, 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 ואיך הגוף התבלבל קצת. כאילו, איבד מביטוח, כן, כוח והלם קטן, והכל קורה בזמן קצר. אז אני מצלמת, עומדת, רואה ומבינה שהתחושות הלא נעימות עומדות להגיע, ובאמת כך היה. מהר מאוד יצאנו משם, אבל היה צריך לקלף הרבה שכבות של מגנים מכל חלקי הגוף, והיא הייתה מאוד מוכזבת, והיא רצתה מאוד להביע את תחושת הלא פריות של קרב מול ילדה עם כל כך הרבה ניסיון, ואיך זה, איך ייתכן. ואני לא יודעת כלום, אבל אני יודעת שככה זה בתחום הזה. לא, אין לי הסבר גדול. אבל מה שכן הרגשתי שאני מחזיקה, זה שיש כאן תחושות לא נעימות. לי ולה. וזה מה שיש, וזה יחלוף. וראיתי איך זה מאפשר לי ביחד איתה לקחת מהמקום של הלופר ושל הלמה בעצם, והאם היה נכון ש... לא היה צריך ללכת למקום של האשמה או איפה הפגם. לא היה צריך שיהיה משהו, איזשהו פגם בכל הדבר הזה. היה הדבר, ואני זוכרת שדי מהר היינו באוטו, ופתאום ירד גשם, והגשם והאוטו, ממש הרגשתי את הנהיגה ואת הכיסא, והיא קצת עבררה את זה בטלפון עם אבא שלה לכמה דקות, ואז מהר מאוד זה כבר לא היה. היה המשך היום. והרגשתי שהיה איזה... אני לא יודעת אם להגיד שהלא נודע היה שם, אבל היה שם הרבה מרחב. היה שם הרבה מרחב, והיה שם את העוד דברים. היה שם את הגשם, או את הידיעה של, שזה חולף, ואת הידיעה שאם אני מחזיקה את זה, שזה גם semi-permeable כזה, שגם שם יש איזו מערכת שהמיקרו-אקלים הזה של אכזבה ובאסה יכולה להופיע ולעבור, בלי להסתבך ובלי לעשות לה חטיפה ובלי גם לי. זאת אומרת, סיפור נורא קטן, בעצם בתור אימא יש אינסוף. אכלות של אכזבות, לא תמיד באלגנטיות, אני חייבת להודות. אני מאמינה שיש הרבה צורך בתרגול הרב קולותיות הזאת. לאפשר לעצמנו גם להיות עם התחושות הלא נעימות וגם הגשם וגם הכיסא של הרכב למשל, שיש איזה אה, היה איזה יום לפני כמה ימים שזה עלה לי כמו מין, כאילו האורגניזם זה סוג של גוף, כמו גוף פוליטי, והדמוקרטיה לא חוגגת במיוחד, אלא יש איזה הישענות יתר על, על חד משמעיות, על כל אחד, ובדרך כלל הקול הזה הוא הקול של הדיקטטור הקטן. ואנחנו, כמו חקר המוח, מראה לנו הרגע יותר ויותר למערכות השונות, וגם יש את השפה העתיקה יותר של לב וגוף ותודעה, זאת אומרת, יש הרבה לפני המכונות המודרניות של המדע, ידע של מערכות שונות, אבל נטייה אישית ותרבותית לרצות את האיתה אחד, את הקול האחד והברור, ג'אי הזכירה, I think therefore I am youth הזאת. ואני מרגישה שעל הקצה הזה של הלא נודע, יש את חוויית הפירוק קצת. פירוק של הגוף הוא לא, כמו שנאמר, בחוויה המוכרת, או התודעה לא כמו שאני מכירה. ואם אנחנו יכולים, גם אם זה מוזר, לא להיבהל מהר מדי ולרצות להרוז את זה שוב למשהו אחד. גם, זאת אומרת, גם לצפות לזה שלפעמים יהיה הרמוניה ולפעמים קקופוניה, אבל שיש איזו זכות הבאה של רבדים שלנו, פחות מוכרים. ולפעמים אני חושבת על זה, אם כבר ללכת על המטאפורה הפוליטית הזאת, כסוג של אפליה מתקנת. וג'איה מזכירה את זה הרבה פעמים, לתת מקום למה נעים או למה משמח, גם לאור תחושות לא נעימות. Rumi כותב את זה ככה. Do not sit long with a sad friend. When you go to a garden, do you look at the weeds? Spend more time with the roses and the jasmines. עולה לי השאלה בתקופה הזאת של החיים, אז אני חולקת את השאלה, נראית לי חשובה. מה באמת מאפשר לנו להיות קשובים או רגישים לתנועות של שינוי בחיים? בכלל, לזהות שינוי, הרבה פעמים זה חמקמק. זה קצת כמו, אני יודעת את מה שאני יודעת, אני יודעת את מה שאני נוטה, איך אני נוטה להגיב, מה אני נוטה לעשות, איך אני נוטה להיסגר או להתכווץ או לעשות, או מה שזה לא יהיה. ואם לרגע יש השהיה של זה, אני לא יודעת. שוב, שאין את שלא שילמתי מספיק כסף לתוכנה החלופית של הגרסה המצוינת של עצמי, אז נשארתי עם, אז מה כן? אז מה כאן? אז מה עכשיו? התרגול, במיוחד תרגול בריטריט, נותן המון המון מקום, כמו שפע של של זמן להקשיב למה שמוכר ולמה שבין לבין. שזה אולי לפעמים יש מקום לאפליה המתקנת הזאת, כאילו, מתוך האזורי גז מה, אז אולי דווקא אחד הפרחים או משהו אחר. פעם מישהו נתן לי את העצה ממש כתרופה, תרופה לנשמה, לכי ותלקטי רגעי התרגשות, ממש כזה. אז גם אפשר בריטריט לקט קטן של אפילו לא התרגשות. ההתחלה של פתיחה או ההתחלה של שמחה. Batao teaching, the gentlest thing in the world overcomes the hardest thing in the world. That which has no substance enters where there is no space. The gentlest thing in the world overcomes the hardest thing in the world. That which has no substance enters where there is no space. חומר, ממשות, חומריות, משהו. תלמיד שלי סיפר לי לפני איזה זמן על תקופה בחיים שאימא שלו, שאתה מאוד מבוגרת וחולה, הגיעה לשלב הזה שכבר לא היה מה לעשות. זאת אומרת, אחרי השלב, אני מכירה את זה כבר גם, אחרי השלב של הבדיקות וההתנהלויות, ואפילו להביא דברים שתרופו, הכל, כבר לא היה מה. ונשאר רק לשבת איתה. והוא סיפר את הרגע שהוא הבין את זה, שהדואר, הבן שרוצה להשתדל שפחות אכאב, שמשהו פתאום לא היה נותר ללא תפקיד. וכמה חוסר שקט מוצא את עצמו יושב לידה ב... אז מה? ושהוא חיכה עם זה, חיכה עם כל התחושות של ה... של הקושי שזה העלה, ואז חלף ונהיה משהו אחר לגמרי בחוויה שלו, במילים שלו, פתאום הם פשוט היו שם ביחד, והיה בזה כל כך הרבה חיבור או טוב, או, כל המילים לא ממש מגיעות לזה, אבל ממש כמו קיר או וילון בלתי נראה, אני פה לא יודע מה אני עושה עם עצמי, הנה אנחנו. אולי ככה אפשר לתאר את זה. וכך הוא היה איתה עד שהיא נפטרה, שזה היה כמה ימים, אני חושבת. ואני אסיים עם שיר. בעברית. במה להתחיל? אולי אני צריך להתחיל לנקות את חיי. להתחיל, אבל במה להתחיל? אולי אסלק פחד דק שהצטבר עם השנים וקורים של אשמה שנטבו בדממה בלילות. או אגלגל תחילה את הבדידות שכיסתה אצלי מקיר לקיר. ואנקה תחתיה, כדי שתשוב ותבריק רצפת נפשי, כאילו לא דרכו עליה מעולם. ואולי ידחה זאת לפעם אחרת. אחרי הכל, עדיין אפשר להלך פה, וגם החלונות, יש לומר, עדיין רואים דרכם את העולם. וחוץ מזה, השיר הזה, ותוכו הרצוף אהבה. The whole last phrase, or? ואולי ידחה זאת לפעם אחרת. אחרי הכל, עדיין אפשר להלך פה. וגם החלונות, יש לומר, עדיין רואים דרכם את העולם. וחוץ מזה, השיר הזה, ותוכו הרצוף אהבה. אלי אליהו. סליחה שלא אמרתי. תודה רבה על ההקשבה.